צהריים טובים, נושא השיעור היום, כפי שניתן לראות, הוא בעצם נושא, הוא לא בגמרא, הוא כל כולו מחוץ לגמרא, ובעצם, שאמר, בניגוד לגמרא במידה רבה, מעבר לנושא עצמו שחשוב ביותר מבחינה גם מעשית וגם, יש מקום לזה גם השקפתית, יש בו גם מגמה או מטרה נוספת השיעור הזה, וזה קצת לפתוח איזה צוהר לעולם של ספרות אחרת, באמת לא, באמת לא עולם הגמרא ופרשני הגמרא, אלא בעצם עולם המידה רבה של התשובות, ולאחר מכן השולחן ערוך והפוסקים. הייתה פה הסחתה עקרונית, האם ללכת על שוטים בראשונים או שוטים באחרונים, ו... מי שיחטט בדפים שקיימים במחשב, אביטל פעם נתן שיעור הנושא הזה, וגם כן איזה 10-15 מקורות, כולם שוטים מן האחרונים. אבל בעצם מגיעים לאותו מקום, בסופו של דבר, בין דרך הראשונים, בין דרך האחרונים. מי שרוצה לראות קצת באמת השתלשלות הסיפור הזה, יותר מוכר לבדוק בדרך המקורות שלו. ועוד הערה מקדימה בהקשר הזה, העבודה היפהפייה שעושים פה מדפי מקורות, יש מקום גם בעיה. אני הייתי מאוד מאוד רוצה שבסוף השיעור היום, או אם לא בסוף השיעור היום, אז לפחות במשך השבוע, שתחזיקו פעם בידיים שוט בערם. לא שתקבלו פה ארבע שורות, זאת אומרת ששני אנשים יחזיקו את הספר ביד, ו-200 איש רואים את ארבע שורות האלו. תקשיבו את ארבע שורות, אלף כל יודעים איך הספר נראה, בעיקר לא יודעים מה בא לפני, מה בא אחרי, ומי שיפתח את זה, יהיה את כל ה-30, 40, 50, 60 תקנות שמסביב, זה נותן פרספקטיבה אחרת לחלוטין, וכנ"ל מרת, לא את שוט הראש, שוט הרן, להחזיק אותם ולא רק לקבל אותם בגזור ההדבק, או לדעת את שמות חכמי פרובינציה, זה עשרות תשובות למסכת גיטין, ולא רק במקרה יש תשובה אחת על הנושא הזה, באמת, ולצורה אחרת, באמת, גם לדעת להשתמש בספרות בעולם המשפט העברי, אלה מיומנויות שהולכות לאיבוד כאשר הכל מקבל דרך הדף. אז מי שרוצה לעשות את זה קצת אחרי פחות קלים ויותר עשירים, יקח את הספרים אחר כך ויחזיק אותם בידיים, ימשמש את האבק שלהם, ו... ויראה מה הספרות הזאת. טוב, כמובן מדין הגמרא, אז אדם כמובן מגרש אישה בעל כוחה. יתרה מזאת, היכולת לגרש בעל כוחה מהווה בכמה כמה סוגיות לגמרא סימן היכר מובהק של עולם הגיטין בניגוד לעולמות משיקים. למשל, אמרת פעין זין מודע לך אצלנו במסכת, אין יהיה לידע גגו חצרו וכפו מנעין, כלומר היא מצא מקום, היא צריכה גם בגנב וגם בגט. למה? יש מגט משום דבר כוח המגרשה, אבל גנב זה דבר כוח, אימא לא. אז זה מהווה פה סיון מובהק. לחילופין, גמרא בקידושין דף מדלד, אותו דבר לגבי אם נערה מקבלת את גיטה, מי שבדל בין גט לקידושין לגבי האבא והנערה, גם שם הגמרא משתמשת בזה לא כלימוק נקודתי, אלא כזה סימן שלא עמד עצמו יצא, אלא אופי של התחום כולו. זה שם קידושין מדלת עמוד א'. מה אתם דבר ביוחנן? קידושין בדעת אביה ואלוהי, גאוש בדבר כוח בין היא בין אביה, ואז יש שם דיון שלם על דעתה למטה על כוחה. כנ"ל שם בתחילת הפרק השני שם תפן א' לגבי שליחות. וכי יתאר אשכן בגאושין שליחות, בקידושין בדעת וכי יתאר בדיאלף בגאושין, מה בגאושין שכן ישנן בעל כוחה, מעקב אצלה ואיתה וכו'. ודוגמה אחרונה, דוגמה במציע דף י' ומוד ב', דוגמת לגבי קיין חצר, עם חצר שום יד משום שליחות, ודעת אחרת מקנה. כך אם אתה אמרה, שאני מתנה מגט, בגלמה, ויש גט, ובצדה, כן, סתם, מתנה, זה אחר כך מרצון, ומה זאת גט, מידת, בין מידתה, בין מעל כוחה, אז ממילא, לגבי, כן, חצר זה שונה, יחירות, סימן לכם מובהק, לאורך, הרבה מאוד סוגיות, לגיטין, זה עובדה שמגרשים בעל כוחה. זאת אומרת, וכמה אומרת, זה מוסכם עבור לאורך הסוגיות, וכמובן ברקע הדברים פה, גם הסוגיות הפחפה א', לגבי שליחות קבלה שעסקנו בה בעבר, שגם היא משתמשת בעל כוחה ובדעתה כמשתנה מרכזי ביחס לשליחות ולגט ומנגנון שמופעל שם. לגבי הנושא השני שתחת הכותרת של חדר בן גרשום, זה עניין ריבוי אנשים. אז כמובן ש... טוב, ודאי של האבות היו עם את יעקב אבינו, אומרת, הייתה יותר מישה אחת, וכמובן שלאחר מכן התורה לא מקבילה בהכרח שוב פעם דוד המלך ואחרים. רגע, הדבר הזה נגדון בגמרא ביבמות, אף סמכי עמוד א', כמו שבדק באדם שנשוי עם אישה ויש משהו פוריות ובין את הדברים שם, אז הגמרא מעלה את השאלה, אם הבעיה היא באיש, אז אין לו, אז הוא חייב כתובה. אם הבעיה באישה, אין לה כתובה. אז אומרת, מה שם? אמר, איזה אינסטגמות, יש לו פתאום פשוט. כמו אברהם אבינו, אומרת, הוא ייקח אישה שנייה, ואז אם הוא יוליד מאישה שנייה, סימן שבת הפוריות באישה, אם הוא לא יוליד מאישה שנייה, סימן שבת הפוריות, היא בוא ולא בא. אז אם אמר איזה ואינציג איתתה ואיבדוק בנפשי ואז הוא ידע אם הבעיה, אנחנו תיבודד את המשתנה, הבעיה של הפוריד אצלו אצלה רבי אמי, אף בזו יוצא ניתן כתובה שאני אומר, כל עושה אישה לשקוע יוצא ניתן כתובה רבי אמי אומר, לקחת אישה שנייה זה תדע לגירושים הוא לא אומר שזה אסור, כן אומר שזכות האישה לדרוש גירושים ודע לוקחים אישה שנייה רב אמר, נושא אדם כמה נשים על אשתו, מודיד למזיינים. אז לפי רב, אדם יכול לקחת כמה נשים שהוא רוצה, בתנאי שמסוגל לספק את צורכיהם חד שיוצאו ועונה. זאת אומרת שמסוגל גם חד מזונות, גם יצא מצוות עונה, לדאוג לצורכיהם. אבל רב לפחות, אם אדם דואג לצורכי הנשים, אין לו בעיה בזה שאדם ירבה נשים, אבל אמי יש לו בעיה, כמו הוא לא בהכרח אומר שעשו לעשות את זה, הוא כן אומר ששאי יכולה לדרוש גירושי לליקה כזה. כל מכל ההלכה, הרמה פוסק בהכרות אישות, כדבר פשוט ומוסכם את עמדתו של רבה, שאפשר להתחתן עם מספר מיתר מאישה אחת. נושא אדם כמה נשים, אפילו 100, בין בבת אחת, בין בזו אחר זו, ואשתו יכולה לעכב, והוא שיכול לתן, שהצלבונה קרוי לכל אחד ואחת, ואני יכול לקוף אותה, נשקום בחצי אחת וכו'. טוב, זה הרקע כמו התלמודי, שמדרשים על כוחה, כמו זה סימן הכל גירושין, ורבה, שהלכה כמותו, ניתן לעבוד כמה אנשים שרוצים, כפי רבי עמי אין בעיה, באמת, לעשות את זה, זה דבר שהוא רואה את זה בצורה שלילית, אבל בכל מקרה, זה לא בכך נאסר. טוב, כל זה משתנה בתקופת הראשונים. עכשיו, שתי תקנות שידועות כתקנות רבינו גרשום, אין לנו מקור ישיר שקושות לנו רבינו גרשום. זאת אומרת, יש לנו מקורות בראשונים שמייחסים אותנו רבינו גרשום, אין איזשהו מסמך שיצא מתחת ידו. ההזכורים הראשונים הם, הסגור מוקדמים ביותר, הם במאה ה-12, הם מחזור ויטרי, ברעבן, אם אני אקרא את זה מהרעבן, אז הרעבן הוא אמצע המאה ה-12. הידנה שתקנת הקילות שהוא יישא אישה על אשתו, ויודש אשתו בעל כוחה, לא עבדים ככל הני, אז הרעבן מכיר את זה כדבר מקובל וידוע כבר באמצע המאה ה-12, במחזור ויטרי זה גם מופיע, לא בו באיזה שטב של הספר, אבל מופיע גם שם. עכשיו, המקום מרכזי לסיפור הזה זה משות מערם. מערם עצמו במאה ה-13, אבל שות מערם הוא אוסף של הרבה תשובות קדומות גם קודם. זה נמצא בשתי מקורות שם בשולחן ערוך ספרד, נמצא בספר קנ"ג, אבל שם יש רק את התקנה של ריבוי אנשים. לעומת זאת, בסימן האחרון של הספר, בשטויות שמופיע מיד לאחר סימן תרכ"ב, יש שם רשימה שלמה של תקנות הקהילות. עכשיו יש פה רשימה עמוקה ביותר של 60-70 תקנות, ואז נאמר שם ככה, ואחר אשר שם רבנו גרשום שלא יישא איש שתי נשים, אין להתיר לרבי הנשים לגיל מלכויות, אנג'ו נורמנדיה וצרפת, גם לא תיר אותו על שום טעם להתר. אז כאן יש אחר אשר רבנו גרשום שלא נישא יותר מאישה אחת, אלא בתנאים מאוד מיוחדים. בהמשך, לא ידם רשאי לזרוק גט אשתו אם לא רשות ג' קהילות, ואם יעשה יבר בסוף העדים ונידוי כאשר תיקן מור הגולה. ו קצת אחר מכן חן תקנת הקהילות ששם רבינו גר שמור גד אם זה שתי נשים אין להתירה גם מהאנשים, אתם שומע, זה חוזר עצמו בהמשך. וגם אותנו הסכים על שהוא טעם מבוא להתיר, וכו'. שפה בסוף נאמר, בסוף כל הקטע הזה פה. ואחר כך חידשנו כולל תקנות תיקנו על פי אחרים וחידשנו עתה, עתה עם עין בתו תו קופי 1220 מה שתקנו קנונים מכן וכמה שנים פה במגנצר וכם חמור לבד תקנות המורות גדול ומגר שמורות גולה שהן הרבה מאוד ונדועות ולא הצלחו לחדשן. יש פה רשימה שחותמים על זה ואחר כך חידש התקנות אלו פי אחר, פי שאותה כבר תקנה ישנה, וכו' וכו'. קיצור, מה שבטוח זה שהתקנות האשכנזיות מן המאה ה-12 ואילך, ישנה תקנה חרם קבועה ומוכרת שלא לעבוד נשים, ולא לגרש בעל כוחם. במקורות מספרד ומפרובנס, הדברים קצת יותר עמומים, או מה זה אחרת, הם קצת פחות מוחלטים. והתקנה מוכרת, והנהגה הזאת מוכרת מצד אחד, מצד שני היא לא אבסולוטית, יש מקומות שכן, יש מקומות שלא, וכולי, אני לא בא כרגע את הסקירה היסטורית, אבל מי שבא חיים מחומרים פה, זה יראה שיש מקומות שנוהגים כן, יש מקומות שנוהגים לא, וכולי, וכנ"ל, גם אחרי זה בשולחן ערוך ובאחרונים. בעולם האשכנזי זה תקנה מוחלטת ומקיפה, בעולם הספרדי זה יש מקומות ויש מקומות. טוב, זה מבחינה פשוט התשתית העובדתית הבסיסית. עכשיו, השאלה החשובה יותר היא לא רק מה בפועל עושים, אלא בעצם מה תכלית התקנה הזאת, מה התקנה הזאת באה להשיג ומה בעצם מהותה. הנקודה הזאת, כאשר פה אולי חשוב להדגיש נקודה אחת, היא תקנה מאוד לא פשוטה, בעיקר זו שאי אפשר לגרש בעל כוחה. התקנה הראשונה שעושה ריבוי נשים, הוא בסך הכל בא ואומר, זה דבר, אינם יש אופציה כזאת, אנחנו ממליצים, אומרים, לא להשתמש באופציה. לעומת זאת, כפי שעושה את גט בעל כוחו, הוא בעצם מנסה להגדיר מחדש, או על פניו נראה, כשנסה להגדיר מחדש, הלכות גירושים. פשוטי קודם, זה שהוא עיקרון די מסוים לגירושים, שניתן לגרש בעל כוחו, זה כמו בימינו, כפי שהתנגדות נחרצת בהרבה מאוד חוגים, ישנות את טקס הקידושים. למה? כי התורה, ההלכה קובעת מודל מסוים של קידושים, וכל יצא לשנות את זה, זה בעצם לבוא ולשחק עם המערכת התורנית הבסיסית ביותר של גיטין קידושין. אז למשל, ממילא אומרת, התקנה היא די מהפכנית ונמוד עוד רגע. שפה יש כנראה חילוקי דעות בראשונים כבר, מה בעצם התקנה מעשה להשיג. הרשב"א בכמה תשובות הולך בכיוון מאוד ברור. כך אומרת התשובה השלישית, זו שפה בדף מקורות, שאלה, זה כמה שנים אשר סידרתי טענותיי מעזרתי ואני מעוגן בשביל בלא טובה דהיינו בלא אישה, כי האישה אשר נתן השם מדהים מידת הדין פגע בה. זאת אומרת היא התחלה להיות בעצם הקדמת את דעתמת וחטא בשמחת נפש, והולל שכרה ודעתה נשכל, והם בדעה להרע ולהיטיב כאשר הייתם רואים בכתב וכו', שיהיו לדעים מפניו כן, כאשר כתבתי בכתב ולא יתקיים לפניך, ואתה מורי יצא נפשי משחת ואורי לי מותר נעשה אישה אחרת, וסתום פה פותחים, יליגו לומר שלא כדין עשיתי, מחמתכם אבינו גרשום זר. תשובה, תקן אבינו גרשום זר לא איתי, אלא פשטה בכל ארצותינו וגילותינו, כפי שמעתי קודם, והדעת נותנת שהרב לא עשה תקנתו לחלוטין בכל הנשים, וכל המגרשים, שלא עשה אלא לגדור בפני הפריצים העוללים המתעלים בנשים, לגרש לא כראוי. אבל לא עלה על דעתו שתתפשט תקנתו, שאותן שימו חכמים שיוצאים לו שלא בכתובה, כי הוא נבואת הדעת בחברותיה, שניות פרקמדיר, כפי שזיתה בפניו, ושלא יוצא אישה רעה מתוך ביתו, שהכתוב קראו רעה, כי דמי משה גיטי לה, כתוב קורא אחר, אחר, לומר שאין זה בן זוגו של ראשון, שלא יוצא לשם לתוך ביתו, וזה הכניס לביתו. זכה השם שחת, הוא מצא את הגמרא של פרק התשיעית מחירות, אז בואו נתחיל פה כך, הסיבה הבסיסית, התקנה, בן גרשום, לגבי גירושין, בעל כורחה, או הוספת אישה, זה בעצם פגיעה בן אדם לחברו. זאת אומרת, זה לא הלכה בכל גיטי. זה הלכה בכל בן אדם לחברו, שהבעל יכול בעצם לפגוע באישה, ואת היות שכל הכוח בידו, הוא מסוגל לגרש מתי שהוא רוצה, והוא יכול בעצם לזרוק אותה לרחוב, מבלי שיש לה איזו משענת או תמיכה. אז אחרי, על מנת למנוע אותו מלהתעלל בה, או בלשונו, לגדוק את הפריצים העולים המתעלים בנשים, לגרש שלא כראוי, בגלל סיבות מוסריות, בעצם באו לתנוע, באמת, האישה פה היא החלשה, היא זאת שאין לה מחסה ואין לה תמיכה. אז אם בעצם, אבל גרשום בא, נספק הגנה לחלש. אז כמו שאתה יודע, מה אומר שתענינן, מדי פתח פתיחה לילים, אז טוענים ליתומים, למה? כי היתום בית הדין מבחינה משפטית ממונית הוא מסכן. אז האישה פה היא מסכנה מבחינה ממונית, ואכן באו ובאו לעזרתה ומנעו אותו מלפית הכוח שיש לו. כי זה כמו להגיד לבריון, אסור לך לעקוד אדם אחר ולפגוע בו. אז אותו דבר, ופה זה בריונות משפטית, לא בריונות פיזית, אבל המיינסטר זה אותו דבר. וממילא המסקנה הפשוטה שלו היא, במידה וזה מוצדק, במידה להחליט את הגירושים פה כלא בעייתי לך מוסרית, אם זה בגלל שאישה הזאת אמורה, היא כבר בקבוצה שהלכה בעצם שצריך להוציא אותה, כי היא עוברת על דעת, או זינתה בפניו, או כל אלה שהגמרא בסוף המסכת שלנו אומרת שמצב לבד דבר והוריד להוציאה, ממילא הדבר הזה מוצדק ולא אומר, הוא לא בלתי מוסרי, הוא כן מוסרי. שלא עלתה על דעת, שעושה לדעות כאן הפריצים, והרב לא עשה תקנתו לחלוטין בכל הנשים ובכל המגרשים. שעושה לגדול לפי הפריצים העולים המתעלים בנשים בגלל שלא כראוי, אבל הוא על דעתו שתתפשט תקנתו אפילו אותם שמוכנים שיוציא שלא בכתובה וכו'. וכי משהו בפרק המדיר שכופים להוציא אפילו בשוטים, טוב דילגתי פה קצת, היומר אותו צדיק שלא יקיים שום איש משום אישה כאילו לגרש ולשאה אישה אחרת אימה, זה אינו עולה לדעת שכזו הרב כן, ועוד שגזרה שהם עצמו יכולים לעמוד בה וכו'. ומקרא דברה אלו כולה, נראה לי שהוא עשה אותו צדיק תקנה זו, אלא מפני הפריצים העוללים שתולים מעשיהם מדון בתלי. אבל באלו שאמרנו, שמיידינו מן החיוב לגרש, נושא אחרת, בזה לא גזר הרב. עכשיו, אותו דבר הוא חוזר, הוא חוזר את העמדה גם בתשעות אחרות, זו עמדה שהיא די עקבית ברשב"א. בעצם זה להגן על החלש, פשוט דבר אחר לא. ממילא, אם לא מדובר חלש, לא צריך הגנה, או שזה מוצדק לגרש, אז זה טוב פשוט שלא. אז לכן המקרה הזה, שהאדם הזה בעצם נשאר עם אישה חולת נפש, שלא מסוגלת לתת לו חיים זוגיים, או אם זה יהיה במקרה של בעיה של פוריות, או אם זה יהיה במקרה של עוברת הדת, בגידה וכדומה, אז לדעתו אין מניעה או לקחת אישה שנייה, או לגרש בעל כורחה. וכך כמו הקו שהרשב"א מוביל לאורך הדרך, בתשובה השנייה זו שבחלק א', סימן תקנ"ז, אז יש שם סיפומת כמה במאמר הזה מודפס, לא רק התשובה אלא גם השאלה, זו שאלה די עסיסית מלאה באישה שברור שהיא כל הזמן בוגדת בבעלה את עד שהתשובה נגמרת לפחות עם 4-5 אנשים לפחות די ברור מת מתוך התשובה די ברור שהוא לא יכול להוכיח את זה, אבל זה ברור לחלוטין שהיא בעצם כל הזמן נועפת תחתיו. אז הרשב"א שם פוסק כך, טוב, אני קורא את סוף השאלה. ואתה רבנו שיחיה, תחזה ותדון אם ראוי לומר שאתה כמעט אומרים גר שם להלין מכשול או להעבירו, ליישר מעגל או לקלקלו. אם אישה כזאת לומר שאתה כמעט לתקן שתגשר בעלה בעל כורחה, ואתה רבנו שיחיה, תיישר את מעגלו וידעת השם את אשר לו, וכן מלך וכן מתים ורחמים ייתן לך חיים וכו'. תשובה, עברה, כל כי אגב נחש בשלום שנאמר, שכן אפילו גרש ושלא יגרשן. אדרבה, הרב זה מצליח לגרשה, כדי שלא ישב שעה בתוך ביתו, זה לא גרם מרוחל יצא ואישה חודות בסינר, אלה כמו ביבמות לגבי אישה שחשודה בזנות, רוק למעלה מהקהילה, ואפילו תצלום משלדת חסידות, מכל מפני החסידות מוציאה. ותקל הרב שלא התנהג מן החסידות. ועוד נסתברה לי נשמעים את בית שמי דבר יש לשתול כי מצא לבד דבר בית שמי של הצדיק, ואף אגב דיאלי שם בגמר מדינה שם דבר דבר. ועוד דבר יש לשתול כי מצא לבד דבר וכולי, שזה יוצא שם לתוך ביתו וזה יוצא לתוך ביתו. אוקיי, וזה אומרת, וחד ששמע הרב באילו שלא יוציא, אדם אומר אני שהרב היה מוציא בשוטי. קיצור אומרת, זו עמדתו כל הזמן, שבעצם המשמעות של זה שלא שינו שום הבגיטים. זאת אומרת, זו אמירה חשובה בדיני בן אדם לחברו, זאת לא אמירה במסכת גיטים. והשב"א אומר את זה, בתשובה הראשונה שקראנו קודם, אז הוא אומר שחוק בלבן, שרב זל לא תיקן, לא עשה תקנתו לחלוטין, בכל שמוכל מגרשים. לא בגר שהבעל מנסה לשנות מושג הגירושים, או בעצם להגדיר מחדש מה זה גירושים בזמן הזה, אז זה צריך להיות כמובן אבסולוטי. וגם אם היה קורה מקרה שבאמת עצוב, מה אפשר לעשות? הרי שינינו או הגדר מחדש מה זה גירושים. אבל היום שהרב בסך הכל בא לעצור את הפריצים והבריונים וההוללים, ועד רבה מצווה במקרים מסוימים לגרש, אז לדעתו ברור שבמקרים כאלו מצווה לגרש. אלא שמה שפשיט עלו לרשב"א לא ברור לחלוטין ראשונים אחרים. ושלחת לתשובה של הרביה, מדובר גם שמה במקרה מאוד דומה לתשובה הראשונה. אישה שחלתה במחלת נפש, ועכשיו בעלה רוצה כאמור להוציא אותה או להתחתן עם אישה שנייה. זה תקכ"א ברביה. מי שמחליפה מכתבים בין רבנו שמחה בתשובה הראשונה, לבין הרביה בחצי השני של הסימן, אחרי חצי הראשון של התשובה, אבל נצליח לנסה להוכיח שמותר לגרש אותה. זה מאוד חשוב, קשור הסוגיות שהמשכה בינה חוזרת, אבל לא בשביל היום. אבל אחר כך הוא אומר, חוץ מזה שמותר אותו לגרש אותה, אז הוא מצא גם הצעה אחרת, שאל תתנו גט, ובית יתו אתכם אבל לגרשו. אז אם הגט הוא היא מצויה, ואם בכל זאת הגט הזה פסול כי זה כמי שאותה, אז אם אין, אז מה יש? אז מקסימום יש לבעלה שתי נשים. ואם יש גמגומים בדבר, להם אם לא מסכים החידוש שלו בדיני שאותה, יסכימו, יסמכו אבותיהם אם נתת החרם, וכמו כן שישא זה וגט זה אחרת. ונסמוך על זה, שלם נוטה שבלו אתכם מהנשא לישא אחרת. בואו נתן את החרם, כי א' כאן יש לה שהיא מותרת בכל מקרה, זאת שהיא מגורשת. חוץ מזה, בנוגר שם לא יעשו מקרה כזה. חד עד המעשים בכל יום בר מינה בכל ישראל, דבק ישראל יוצאי לתרבות רעה, בעליהם נושאים אחרות, אף פי שזאת אגודה בו, אפילו מקום שיש תקנה לדבר, שאתה מקבל את גט ידי שוחד, וכל שכן זאת, אז זאת, כרצה ולא פשטה תקנת הגאון מאור הגולה. ואף פי שיש להשיב, מכל מקום וכולי, אבל גט ששתה אפילו יספק בדבר מהני, ואם ליבנו נוקפנו נטייה בדבר שם עניין הגאון הגדול, אוקיי וכולי, אז הוא מתלבט, הוא מאוד נוטה לחשוב שניתן להתיר זאת בגלל שמנגר שהוא עשה מקרה כזה, ובסוף דבריו, ועוד אוהב נדע שודה ברבים קיצור את חבר גרשום לא יותר שונה מכל נדע אחר ניתן להתיר את זה למען המטרה הזאת. אז זה מגיב פה הרביה יוודל מורה נקראינו בנו של שובה וזה מגן זה שהייתה אשתו משוגעת ממש ושאותה כדי לעשות השעה שכתבת ובאו הוא ואבי בבד הקהילות ומבטא תפילות ומפגין מביטול או מפני ביטול מביטול ביד וריביה כמה פעמים והיה מבקש את דעתכם הגאון הגדול מאור הגולה ולא עצו להתיר לו ואמרו מוטב להפסיד נפש אחת מלעשות קיקול לדורות הבאים גם לבון הבא, ולא הועיל לו, ולא הסכים אבותינו להתיר. לכן, נראה לי גם אנחנו נסכים פנחת השם יבואו לקלקול. עכשיו, יש במחלוקת בעצם בין המסוך על הרבייה, האם לפתור בעתו של היחיד, אנחנו נתיר את חם ונגרשו. עכשיו, כמובן, אפשר להציג את זה כמעין מה שהרבייה מציג פה. מצד אחד, היחיד מגיע לו חריגה, מצד שני, זה לא לעשות בעיות, המשך, שנעשה, מכה זה מעט, אנחנו נעשה חריגה, אז אם אלה, גם בעוד, גם במקרים אחרים, אז יבואו את השם מחירים גבוהים יותר. ושבעצם הרשב"א צודק, שכן, לפי הרשב"א, פשיט הצירתי, וזה מה שהרשב"א אכן עשה. כל הבעיה מראש היא בריונות, ממילא, במקום שאין בריונות, אז עד הרבה יש חמלות וחמלה, אבל צריך להתיר את זה, זה טענתו של הרשב"א, ושמחה מסכים, שהרבי לא בא ואומר שהרשב"א לא צודק בהבנת התקנה. הוא בא ואומר, יכול להיות שזה יגרום בעיות יותר חמורות לנשים אחרות, שיהיה הדרך. אבל במידה והרשב"א צודק, קראתי הרבה את הסביב כבית עמדתו של הרבי שמחה בכל זאת. אלא שכאן יש לנו עמדה אחרת לחלוטין, זו של הראש. פשוט הראש הוא ביקח תדבר כאן כן עוד הפעם מקרה שבן אדם עם אישה שהיא מצבה בעייתי ועל זה מרת זה מראש כך אני רובן שעשה אישה ושמע יותר משנתיים ונודע לו שהיא נכפית הוציאה מביתו וכולי אפילו גרשום, חבר בתשובה אחת, סליחה, אני ואתה, בימי חכמי הגמרא, אם נראה מומזה באישה, בלה מגרשה, ומתחייב לה כתובה, פשוט יצא בידו. אז אם זה היה בזמן הגמרא, הוא היה מגרש את הבעל כוחה, והוא היה צריך לשלם את הכתובה, אבל היה יכול לגרש בעל כוחה, ובזה היה נגמר הסיפור. ואתה, שתיקן הגול בנו גרשום, זה השני נגרש הבעל כוחה, אם כן, יפה כוח האישה הרבה מכוח האיש, דאילו נולד מום באיש, אין לנו מי מכופה להיות אצלה, כפי אותו להוציא את הכתובה, נולד באישה, יכפו להיות אצלה ופרנסה, השתה באיש אין רוצה לצלו, כפי אותו להוציא את הכתובה, אישה, נולד בהכרחה לא כל שכן, אלא, וכאן המשפט החשוב כרגע, שבנו גרשום עשה גדל הדבר, וחילב כבחום השלטה ליבו על כיוצא בזה הגני שבתו פיה וריביה אלא ודאי לגרשת על הכתובה כי כולי היי לא יפעם תקנתו כוח האישה וכוח האיש אך קירה הדור פרוץ ומזעזים לבדות ישראל בזריקת גט ותיקן להשוות כוח האישה לכוח האיש כמו שאיש אינו מוצא לרצונו ככה שם מתגרשת אלא לרצונה אבל לא ייתכן כלל ומה, במקום שיש כרופין להוציא, לא יגרש בעל כוחה. עכשיו, הראש מתאר פה נסיבות, או המניע לתקנה, שבגלל בעיות של פריצות. קירה, הדור פרוץ, וזה נבד ישראל בזריקת הגט. אבל, משהו טוען בין שמגן שעשה זאת מהפכה טוטלית. לדידו, בנוגר שהוא לא בא להגן על החלשים, וזה לא בעדן החברו, לדידו, הוא בא ושינה את כל מגירושים. כי בעצם מה הוא שומר פה? תיקי להשוות כוח האישה לכוח האיש. בעצם אבא אמר, גירושים בגמרא זה לא סימטרי, כי יש מצילה על כוחה והאישה לא. בעצם אמר, לא גירושים, נישואים זה לא סימטרי, כי הבעל מגרש ולא האישה, הבעל יכול להתחתן עם כמה נשים והאישה רק עם גבר אחד. תיקי בן גרשום בעצם ישיר קו בין הבעל לבין האישה, להשוות כוח האישה לכוח האיש, ובעצם להפוך את זה למודל שבה האיש והאישה שווים בגירושים. וכאמור, בעצם לא רק בגירושים, בעצם בנישואים. זאת מהפכה טוטלית והחלפה תבנית אחת בתבנית שנייה. וכמובן שלדידו שתי תקנות אחוזות זו בזה. זה לא שתי תקנות מקריות. כאילו לפי המשמע בעצם מה קורה, יש תקנה אחת לא לפגוע בה, שתהיה לה תחרום תוך הבית. יש תקנה אחרת לא לפגוע בה, לזרוק אותה מהבית. ושתי תקנות שונות, כל אחת, המחיים משותף, זה לחוש את המסכנות שלה. אבל אין מחיים משותף בין שני הדברים. יש שאלה אחת, האם זה נכון שהיא תגור עם עוד נשים בבית או לא. ויש שאלה אחרת, אגב, גבי השאלה של החודשים, יכול לדבר גם, אולי זה לא הוגן לגור מחותנת, או לגור עם או לגור עם כל מיני מדריקים אחרים. אבל זו שאלה אחרת, שאלה אחרת היא, האם זה הוגן או לא הוגן, לגרש אותם, להשאיר אותם לבד בלי תמיכה כלכלית ובלי בן זוג וכדומה. אבל אחד, כל אחד עניינית הוא נושא אחר. המשותף הוא רק, נקרא לזה הדאגה לחלש. בראש מדובר בעצם שינוי מודל הגירושין ושני הדברים כאחד נובעים מאותו מודל. ברגע שאתה אומר שאתה נביא כוח האיש לכוח האישה אז אי אפשר לגרש בעל כוחה כמו שאי אפשר לגרש בעל כוחו וזה בגלל הפועל של הראש כאן בקטעים שקדי קודם שדיני כפייה איש לא יכול לגרש בעל כוחו מצד שני מצד יכולות מסכת כתובות יש מקרים שכופים להוציא זאת אומרת, אדם, לא, אדם חייב לגרש מדעתו, אבל אני יכול להכריח אותו שאין דעתו לגרש. כופי אותו עד שמה הוצאה לי. אז הלכות הללו, זאת אומרת, מסכת כתובות, זאת אומרת, גם שם אני אנשו מאיש לאישה. אנחנו, אומרת, כמו שיש מקרים שאני אכריח את האיש, אמת לעשות משהו, גם את האישה אני יכול להכריח. מחירות, מה שנכון לגבי האיש, מצב מסכת גיטין, מצב מסכת כתובות, נכון לגבי האישה. אז לכן אי אפשר לגרש בעל כוחה, כמו שאי אפשר לגרש בעל כוחו, כן אפשר לכפות, להפסיד מהנישואים במקרים שהשויות מקצועות מצדיקות. זה עילות גירושים יהיו דו צדדיות, ואי אפשר גם שיקח אישה נוספת מאותה סיבה. כי ברגע שאנחנו משנים את מודל הגירושים, מודל הנישואים, אז כמו שהמודל שאישה לא יכולה להתחתן שתי גברים, הוא הדין והתם, גם האיש. כי אבינו גירש אותי כן להשוות כוח האישה לכוח האיש. כמו שאיש אינו מוצא לרצונו, כך האישה אינה מתגרשת אלא לרצונה. אבל לא ייתכן כלל לומר במקום שיש כופים להוציא וקשה בעל כוחה. מה שאומר, במידה ובסרט כתובות מכריחים את האיש לגרש, אז גם מכריחים את האישה. במחירות נפצה מסגת גיטין, נכון, שאנחנו תיקנו שאיש כמו אישה, אבל כופים איש אם הוא נכפר, אז כופים אישה אם היא נכפרת. והכוח הכפייה הוא בעצם שואל פה מכתובות, לא מגיטין. מכל מקום, מה שאיש כופין אותו להוציא, אף האישה כופין אותה לקבל גט. אז אני יכול לכפות את האיש להוציא עד שמה הוצא אני, אני יכול לכפות את האישה לקבל את הגט. כי כאמור, זה בעצם דו סיטרי לחלוטין. ואם תמיין לקבטו וכולי, עכשיו, זו כאמור מהפכה ביחוד גיטין. לא באדם, זה לא באדם לחברו, אלא זאת אגדה מחודשת שיחוד גיטין. אז המוטיבציה של אולי היה כיוצא של דור פרוץ ושמזזים בבדות ישראל. אבל למה יישא? הוא בעצם שינה את המודל. עכשיו, אם אני חוזר כרגע לרביה ורבי שמחה, אז בפי תפיסת הראש, העמדה של הרביה היא ברורה ופשוטה. אני לא צריך להגיד, כי אם היום אני אתיר איזה שוטה, אז מחר גם פיקחות ישמעו את המחיר. אלא שינו את המודל. ברגע ששינו את המודל, אין אפשרות יותר לגייסים חריגים. כי בזמן הזה מגרשים רק בצורה כזאת. זאת אומרת התפיסה שלו, ואז שאלה מקום מצווה, מקום צר, מקום עיגון וכדומה, לדידו זה לא צריך להפריע לנו, כי שינינו את כל המודל, וממילא, כמו שגבר, אם הוא שותה, אנחנו לא נגרש, לא לדעתו, כי מה שעשו צריך לדעתו, כך גם במקרה של אישה וכו' וכו'. בסדר, זה פחות יותר הגענו את הנקודה, זאת אומרת... אם נוקיר את הכוח משניהם, אז בסוף הם שווים. זאת אומרת, אם שניהם לא במדעת... שניהם לא... נאמר ככה, אם לכל אחד יש 10 טילים, או לכל אחד יש 0 טילים, אז הם שווים. בסופו של דבר, הרעיון הוא שהם שווים. אז נכון, עשו את זה, אולי זה שהפחידו מכוחו, לא כי הגבירו את כוחה, אבל יש איזה מודל לעומתי, או זה שלב לעומתי, אז זה בעצם יוצא שהם שווים אחד. אתה דבר על זה, אני אגיד את זה במשך. עכשיו, תמור כזמת, כמו מצד אחד, עמדתו של הראש פה היא יוצרת כמו מהפכה בגיטין, היא גם, אבל היא יוצרת פה בעיה מאוד משמעותית בגלל זה. והבעיה היא, כפי שמעת בהתחלה, לפי הרשב"א, אין לי בעיה פה שמי נתן לנו גרשם את הסמכות הזאת. זאת אומרת, להגן על חלשים, תמיד מצווה. זאת אומרת, כמו שיש מצווה צדקה, וכמו ש... זאת אומרת, בית דין תמיד צריך לתקן תקנות שעוזר לעניים, ובית דין מביאים של יתומים, וענן יד עניים ענן, ו... בית הדין הוא אפוטרופוס של החלשים והמסכנים בחברה, וממילא בית הדין בסך הכל עוצר את החזקים משתמש בכוח שלהם, וכפי שהשב"א אומר, זה באמת גם לא, זה לא מוחלט, כל מקרה לגופו. לפי הראש, בעיית בעיית הסמכות הופכת להיות בעיה מאוד מאוד קשה. אז אמנם פורמלית אני יכול לומר שבסך הכל אמרו שאנחנו לא ניתן לעשות את זה, אבל אם אתה בא ואומר שישבו כוח איש לכוח האישה או הפוך, אתה בעצם בא ואומר אנחנו משנים את המודל התורני של גירוש. אני ניתן דוגמה בנימינו, ואני לא מתכנן לדבר על זה בכלל מעבר לדוגמה לסבר את האוזן. זה פה יבוא היום רב יגיד, אז שלא רק האיש תדין את הבעד לאישה, שגם האישה תדין את הבעד לאיש. אז הוא אומר, פורמלית הוא לא, אין שום איסור של חנוך כשל עצמו. אבל אם תקן תקנה כזאת, אז כמובן שזה בעצם מהפך את כל משמעות קידושין בכל הסוגיות. אז גם פה, פורמלית יכול להגיד לאיש, אני לא מושך לגרש בעל כוחה. או זה כמו שאני אגיד היום, אני לא מושך לאב וקדש ביתו הקטנה. אז מקרה כזה אנחנו מבינים, מצוין, אנחנו לא שינו את הדין והתורה. סך הכל אמרנו, אתה לא תשתמש, התורה תחת פריבילגיה, אנחנו עושים לך להשתמש בו. ובדוגמה הראשונה, אתה צריך לשנות את כל המודל. אז זו פה הבעיה, בעת הסמכות מופכת בעיה מאוד משמעותית. בעצם בא ושולל את המודל לנישואין, שבו בעצם התורה קבעה שהגבר מגרש, ושמעמדו שונה ממעמדה. אז בעקבות זאת, בעת הסמכות הופכת להיות בעיה משמעותית. א', מצד שני, יש פה גם, עכשיו הדבר הזה עולה באחרונים, בהקשר של דיון מרת נוסף. בתשובת הרשב"א פה, זה שקראת קודם, יש שם משפט מאוד מפורסם, ואפילו באלו שמענו שמיידין לגרש, מאחרים לגרש, בזה לא גזר הרב, זה מה שכבר ראינו, ואפילו אותה תקנה עולמית. כל שכן ששמענו שלא גזר אלא לזמן ידוע. והוא סוף 1,240. ולפיכך, לפי מה שהראו נהנה לדעו מדבר, ואומר את הדבר בגזרת הרב, ופשטה זה בכל מה שאמרנו, ושלא את אוקיי וכו'. פה יש אינפורמציה שהייתה מוכרת לאורך הדורות, לא מפה, כי זו תשובה שנתפסה לפני 35 שנה, אבל הייתה מוכרת דרך המעריק, ובסופו של דבר נמצאת בכל הפוסקים, שהשווה מעיד שבן גרשום העמיד את תקנתו אך ורק עד סוף 1,050, קרי 1,240 כאמור, ומאז ואילך כבר הדבר הזה לא נכנס תחת חרם זה בן גרשום. וזאת אמירה מהפכנית, היא גם נתקלת בהמון בעיות. א', המון פוסקים דנים בנושא הזה גם לאחר מכן, רק במקום שהבאתי פה, את הר"ן עובד אחר מכן, ובנושאים חיים בני הוא אחר כך, ודאי שמופיע, מופיע במרדכי, מופיע בכל מקומות, ממשך הדרך, בישות מערם, מה שקראתי קודם, אז היה שם קטע שבו שקראתי אותו קודם, בשנת 1220, תקפ"ה, החלטנו מחדש את כל התקנות, חוץ לתקנות ולא גאו שלא צריך לחדש אותם יותר, כי הן כבר קבועות ומושרשות מדורי דורות. נו, אם זה רק עד 1240, ברור שצריכים לחדש את זה לעוד הרבה זמן. וכהנה וכהנה. שנית, מאוד מאוד חשוב, שבעולם אשכנזי, ששם התקנה הזאת רווחת בצורה אבסולוטית, אף אחד לא מכיר את זה, ורק חכם ספרדי שאומר בתחילת אותה תשובה, שלא ראיתיה, לא פשטה בכל ארצותינו וגילותינו, רק אחרי הספרדי שאומר שהוא לא ראה את התקנה המקורית, ושהיא נוהגת בצורה מאוד דונם פה דונם שם, דווקא הוא מכיר את, מכיר את המסורת הזאת. אז אחרי, הדבר הזה יצר ויכוחים נוקבים, המשיך הדרך בפוסקים, מסכם את זה על רגל אחת, הנציג הבולט שאלו שאימצו את הדעה הזאת זה הרמ"א. זה בדוקי משה בתחילת אבן העזר. ומכל מקום נראה בזמן הזה אינו צריכים 100 אנשים להטיל, וכבר קלטה זמן הגזירה, קלט זמן הגזירה, די צריך יותר כלל, אף על פי שעדיין נוהגים גזרת הגאון, מכל כך גזרה כבר בדלה, ומכאן ולך אינו על מנהג של הגאולה להחמיר. ואחר מכן בשולחן ערוך, אז נפסק שם בסימן א', ולא הכרים, זה כבר הבית יוסף, המחבר, ולא הכרים אלא עד סוף 1050. לעומת זאת, מי שיסתכל פותחי תשובה שם יראה סוללה שלמה של כאלה שמתנגדים לזה, נגיד, זה שמתנה את נס המרד נגד בית יוסף הרמה זה המהרש"ל, הוא גם בתשובה סימן י"ד, גם בים של שלמה היבמות, הוא יוצא נגד זה בתקיפות, ו... הרבה מאוד בעקבותיו, וכמו הטענות הן די חזקות. עכשיו נשאל, אז כמו, אז אני צריך לסכם את זה. א', יש הרבה מאוד היגיון, שמע שהאחרונים מוכרים יותר נטו לחשוב שמקרה זה הפוסקים נגד השולחן ערוך, שהקונסנטוס הרבה יותר הפוסקים הוא שהתקנה קיימת גם בימינו. גם הרמה והמחב ומודים, או ודאי הרמה, שזה לא מכוח גזרת הגאון, ובכל זאת, זאת ההלכה, מכוח מנהג. אני נשאר עכשיו לא מה ההלכה, אלא מדוע שאתה מגבלה בכלל. עכשיו שוב פעם, הרשב"א שמע איזה שמועה עמומה ולא בטוח בזה. אבל הרמ"א ובית יוסף ימצאו את זה. אז אם לא הרשב"א, אם לא הרבי גרשום, אז זה ודאי פסק השולחן ערוך. מה ההיגיון אחרי פסיקה כזאת? כאן יש איזשהו מקום פרדוקסלית אפשר למשוך את העמדה הזאת אחד משני כיוונים. עמדה אחת היא למה מה שמענו עד עכשיו. הרשב"א חשב שמנגר שבא לתקן עזור לחלשים. וזה לא טענה אבסולוטית, זו תקנה אבסולוטית. כפי שהוא אומר, לא תיקן זאת. ועסקנו לחלוטין בכל אנשים, בכל המגרשים. אלא זה הוראה בחיות הוא ראה שהדור פרוץ, הוא חשש חשש מבעיות, חשש אולי בנסיבות ההן הכלכליות, אז יקשה לנשים, בנסיבות החברתיות שהיו אז, הוא חושב שנשים בבעיה, אז לכן הוא תיקן את זה. אבל בגלל שכל הזמן לעזור לחלשים, אז הוא לא בא והפך את זה משהו מוחלט. כי אם זה משהו מוחלט, אז הוא צריך לתקן את זה לדורי דורות, אם הוא רוצה באמת... אלא מה הוא רצה? הוא רצה כמו לעזור למסכנים. אז הוא אמר, בוא נבדוק אם עוד 200 שנה זה באמת עוזר או לא עוזר. ככל שאני רואה את זה כתקנה שאיננה מהותית ועקרונית, אלא יותר איזשהו רשת ביטחון או עזרה, אז אם אין לי פחות אבסולוטית. דומת כפי הראש, שבאנו והגדרנו מה זה גירושים, והשווינו את האיש והאישה, כבר עשינו תקנת דרבנן, ועכשיו תקנת, אז כמובן שהתקנה הזאת צריכה להיות החלטית ומקיפה. זה היגיון אחד, ועל פניו הוא נכון. לא פרדוקסלי, בא המשנות יעקב, במאה ה-19, וטען ההפך. עכשיו, לפני שאני אציג את טענתו, אני רק חוזר ואומר, ברשב"א זה אכן כך. הנציג המובהק של הרעיון, זה רק עזרה לחלש, זה הרשב"א, והוא זה שמפיו אנו חיים לגבי הסיפור הזה של האלף החמישי. המעידך, משגות יעקב טוען ש... טוען ההפך. וטענתו היא פשוטה. הוא אומר, אם אתה בא ורוצה לשנות את התורה, ומי מרשה לך? אדם לא חושב את התורה, זה כבר קבע שיש לה קונצפציה מסוימת לגבי גירושים, לגבי נישואים, ואם התורה קבעה כמו שקידושין זה כזה שתרבייה, אז אתה לא יכול לתקן היום שיקדשו בחליטין, אתה גם לא יכול לתקן, או כפי דעתו יש בעיה לתקן, אם שלא יקדשו בשטר. והתורה נתן לך מודל, אז מי אתה לשנות? במדינת אחרת, אילו הדברים, אין המצוות, מכאן שאין נביא ושאר לחדש דבר, אין רחמים, או במדינת אחרת, אני חושב יעקב שם על שולחן את כל בעיית בל תוסיף. זה, פשוט שלו, זה אבנעזר חלק, אבנעזר סימן א', והנה אמרתי את הלב בשמועה זו, שהוא לא ראה את הרשב"א, את התשובה המקורית בפנים. אז מבחינה זאת, קל יותר להציע את זה. אבל הסברה היא טובה, גם אם הרשב"א זה פחות נכנס. מי אמר את זה בשמוע זו, שכתב הרשב"א זה, שלא גזר רבנו גרש, שומע כצובר החמישי, ולחפש למצוא טעם הדבר. מי הכריחה לתת זמן מגזרה זו, הכל זאת חכמים, נופלות לעולם. עד שהוא בית דין הגדול, בחומה ובנייה כידוע. חזר תקנו מוקצה, חזר תקנו יום דושני, חזר תקנו בשר וחלב, וכו' 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 וכו'. מעולם לא שמענו שהגזרה של מוקצה היא רק עד סוף האלף הרביעי. או שבשר וחלב זה רק עד סוף האלף השישי, וכן הלאה. אז מדוע פעם, מדוע כאן בכלל יש סברה כזאת? ונראה, ומה נשתנה את הקנה הזו? נראה לדעתי, דתם דמידה, וגזות חכמים צריכים שבהם סייעה במשלות איסור תורה, תגיד ביבמות וכולי, שדיעתי פה קצת, כי זה קטע חשוב מאוד, לכן הוקשה, כמו שכתב הרמב"ן, בפירוש התורה, שאין לחדש שום דבר הוא גזרה, כי אם לעשות סג לתורה, וכן הוקשה לחכמים להוסיף מצווה מקרא מגילה לדורות, שהוסיף מצווה מקרא דל המצוות, עד שקדוש ברוך הוא עיניהם רוצים לשמח מהתורה, האם ברמב"ן פשט בית חנן, אם כן בהכרח, כל הגזרות, תקנות חז"ל, יש להם משום סייג ואיסור של תורה, כגון שניות הם סייג לעריות, שבותים הם סייג למלאכות, וכן מסכת שבת, שמנחם לחכייה, גזרו גזרת הכלים, שהוא חשבים להוצאה. הוא דבר, והוא ידוע בשש, כל הגזרות, יש בהם סייג, שעובדי גוף איסור תורה. קיצור, מה שבעצם אומר, מתמצת את זה, אסור לבית דין לתקן תקנות, שהם לא באות להגן על המצוות. נטיית ידיים, משום סרח תרומה. מוקצה, שם היוציא. וכן הלאה. ולא ניתן לחדש מצוות, וזה כל הבעיה של מקרא מגילה, ובעצם מקרא מגילה היא סניף של מצוות הלל או הודעה, ונלחנו גם את סניף של מצוות הודעה גם כן, וכן הלאה. אבל אחרת, בצעתו היא בעצם עדיג את הטענה הזאת, דווקא בגלל שהתקנה פה היא עקרונית, זה בעצם ההנחה שלו, שמי שמגביל את זה עד 1050, חושב שמדובר בדווקא בשינוי מהותי. והיות כבר בשינוי מהותי ולא בעזרה לחלש, אז אסור בשום פעמים ואופן לעשות שינוי מהותי עד סוף כל הדורות, כי זה בל תוסיף. אז אם אני חייב להתייחס לזה לא כשינוי מהותי, אלא כשינוי... אז אחד משניים, אז אני מסביר את זה אחרת, ואז זה לא... ואז אין בעיה כזאת, ואני מסביר שזה סייג, לאחר מכן מתאמץ קשה להסביר את הדעות של חלקות אל הרמה, או הרמה מחבר. כי איך יכול להיות שהם חידשו דין? אז הוא אומר, מבחינתם זה סייג. וזה סייג די בעייתי. אז לדידו, בעצם משהו זה כך. אם אתה עוזר למישהו כמו הרשב"א, אז אתה יכול לעשות את כל הדורות. אם זה סייג, אם אינם ייסורים, אפשר את כל הדורות. אבל אם זה תקנה, אם שינו את העיצוב של הגירושים, אז זה מי ירשה לך? אז לכן, אתה יכול בצורה, הוראת שעה אתה יכול. אז כמו שאתה יכול לסקול את מי שוכב לסוס בשבת עם היוונים, כי בדין מקים עונשין שלא מן הדין, אז אתה יכול גם במשך 100-200 שנה לשנות את התנהלות הגיטית. אתה לא יכול לתקן תקנה לדורי דורות, לשנות האיש לאישה. ואז לדידות, דווקא פרודוקסלי, דווקא את הראש, היא זו שחייבים להגביל. אז יוצא כך, הרשב"א חושב שזה עזרה, והוא מגביל את זה, לכאורה, כי צריך לבדוק אם זה עדיין רלוונטי או לא. הראש שחושב שזה תקנה, על פניו הוא חושב שיש תקנה, שאיתן לתקן תקנות לאורך ימים. המשקלות יעקב טוען, הפוך, שדווקא בגלל שזה שינוי רדיקלי או שינוי מערכתי, לא ניתן לעשות לאורך ימים. עוד מעט נשתדל לחזור ולהסביר בכל זאת איך פותרים את הבעיה שלו, כי הוא מעלה בעיה משמעותית. עכשיו, אני אשב בינתיים עוד בעמדות הראש מול הרשב"א, יש גם נפקמין נוספת שהיא שוב מרחיקת לכת למדי, אבל ימצא בפוסקים, שם המצרף עם די מפתיע. שני אחד אני לוקח פה את באנציקלופדיה תלמודית בסוף הכרך יזיין, יש שם לא רק ערך על חמת המגרשון, הם גם בתור נספח, הם שמו שם כאן מקורות שבהם מצוטט, מחרות, תשובת מערם, שקראים מקורות, נמצאת גם פה במועתקת. באחד המקורות שמביאים שם, זה מספר אורחות חיים, שלא ייתה גט אשתו בעל כורחה, ותקנו שאין הגט כלום. יש פה דעה, לא פחות או יותר, שאם אדם גרש בעל כורחה, זאת אומרת, הוא צלצל בבן גרשון, שהגט פסול. עכשיו, משורה כזאת שהיא בסוגריים שם, ממקום מביניים, היה לה אפשר לומר שדעת יחיד או שהוא, הייתה להיות בזה שהוא דעה שולית. אבל מי שפתח שולחן ערוך קוף יותר, איפה שהשולחן פוסק את הדין הזה, וכל זה המחאה בפוסק יכול לגרשה ולא דעתה. אז זה אומר, מה בכל זה מדינה? אנחנו גרשו מחירים שלא לגרש אישה שלא מדעתה, אם לא שברה על דעת וכו'. עכשיו, כשהוא כותב פה שלא מדעתה, בפתחי תשובה מביא פה, זה פה סעיף קטן זין בפתחי תשובה, עיין בית שמואל קמן סעיף קטן י"ב שכתב בזה לשונו, ואם חבל גרש מדם מתקנת חז"ל, יש לומר בזמן הזה אפילו עבר וגירש אינה מגורשת. עכשיו בית שבוע זה הנושא כלים המרכזי של אבן העזר, זה מה שהמגן עבר באורח חיים, בית שמואל באבן העזר, הוא נושא הכלים המרכזי של שולחן ערוך, והוא פוסק לא פחות או יותר שבזמן הזה גט בעל כורחה אינה מגורשת. עכשיו מי שיסתכל שם בפתחי תשובה אחת יראה פינג פונג שלם, יש מסכימים יש לא מסכימים, והשאלה כמה גם מה ההסבר. אז יש כל מיני הסברים שם שזה מדין כנס, או כל מיני התחכמויות אחרות שמנסות לטעון שבעצם הגט גט, אלא ש כל מיני סיבות הסתדיות יפסור. אבל בית שמואל עצמו, וזה שם קוף יותר ציפלד יוד בית, הוא דבר שמזמקה אחר, הוא כותב כך. אפילו בדיוק נהיה מגורשת, כיוון שתקנו חזר שהגרש אותה, ואז מוסיף, ואם חייר בן גרשום דם אל התקנות חזר, תשמע, בזמן הזה אפילו, אבל מגירש נהיה מגורשת. עכשיו, איך שהוא מסביר את זה, זה לא מייקנס משהו כזה. הוא אומר, אם חייר בן גרשום הוא כמו תקנת חזר, זאת אומרת, זה גם בדיוק. עכשיו, אפשר להתווכח על הקביעה הזאת שאם זה כמו תקנת חזר, זה מכך בדיעב. אבל אין ספק שזו תפיסתו, שהוא רואה זו כאפשרות די משמעותית. אם חייב נגיד שכמו תקנת חזר, בבית אחרת, אם אנחנו עוסקים הראש, אז עם אלה, צריך להיות שגם בדיעב זה איננו מגורש. עכשיו, למה זה? כמו שמענו קודם, כי בצפי הראש שינו לחלוטין כל מודל הגירושי. כל המודל שדיבר על כל השנה, בעל כוחה, שלא מדעתה, אז המודל הזה, הדבר בלוגר שם הושעה, והוא תיקן שרק מדעתה. אז כמו שאיש שמגרש שלא מדעתו פסול, ככה אישה שמגרשים בעל כוחה, ככה פסול בדיעבד. וככה הוא מסביר את זה פה. כן. שמה? לא, אז אני אומר, יש מחלוקת באחרונים, לא כולם מסכימים איתו. אפשר גם להגיד, לאמץ את הראש, אולי משהו, בדיעבד זה מדורה איתו פחות מגורשת. אני לא אומר שזו דעה פשוטה או הכרחית. כן, אבל דעתו, אבל היא די ברורה, הדעה הזאת, הוא לא יחידי בנושא הזה, הדעה הזאת סבורה שמדובר בתקנה החלטית. אני אומר שזה הדעה היחידה או הסבירה בכך. אני כן אומר שזו דעה משמעותית שראית את זה ככה. עכשיו, אז בעצם שוב פעם, הגענו פה לעמדתו של הראש פה, בעצם שינינו את מודל מודל הגירושין. עכשיו, הדבר הזה לכאורה מתקשר לנקודה נוספת, זה מחזיר אותנו למשפט יעקב ומה שמטריד אותו. מה בעצם תוקף חבר לגירושין? זה ביטל פה לרשות הרם פה במקורות. הרם דן פה לגבי, טוב, אני בניקה זה בפנים. רובן נסע אישה בצרפת, שהוא מקור שנהגו שלו נסע שתי נשים בני חבר לגירושין זר. הנה אתה הודעה בארץ קסטיליה, מקור שנהגו נסע שתי נשים. ואמרת שמסתום קיבל אבחר שם לגרש שעשה בצרפת ואפשר שקיבלו בפירוש ואחי אמרת תנהי שהפישו קיבל אבכל זמן שדרנו מדינה נותנים לאבחר מקום שדעתו לדור שם וכולי ואחי אתה שולך למדינה אחרת שם נותנים זה איסור נראה שהפיש קיבל בחרם ובפירוש שמותה ישראל אישה לאשתו טוב וכולי שם נדלק פה קצת ובאת לדון מכאן שעברו ואין זה כיוון שדעתו השתקע במקום שלוגים יותר ניסה שתי נשים שכל ניסה אישה אחרת כמעט במקום שדר בו אלי דבריך והם אצלי דברי תאימה עכשיו מה בעצם עושה אותו שואל אותו אדם שהרן מתכתב איתו הוא בעצם מתייחס תקנות לבין גרשו כמנהג וזו תקנה שסנדרים תקנו או שבין גרשו תקן אלא זה בעצם מנהג, ודנים על זה די מנהגים. מה שהוא עושה, זה לא מאוד פשוט. אולי את הסוגיה במסך הפסחים בפרק הרביעי, בדק ששם הדיני, זה פרק מקום שנהגו, פרק מקום שנהגו, יש כל מיני כלים מנהגים. מקום שיצא משם, מקום שהלך לשם, דעתו לחזור, אין דעתו לחזור, סוגי מנהגים שונים. יש שם, תראי, סוגיה ארוכה ומורכבת למדי, לגבי די מנהג, ומנהג אבות, ומנהג המקום, וכן הלאה וכן הלאה. וכל המערכת הזאת, הוא הביא שזה התחיל מן גרשו. מחירות, זה לא איזו תקנה שתקנו לנו. זה לא בית הדין הגדול, במרכאות, כתפקידו כבית הדין הגדול, או חכמי המסורה בתפקידם של חכמי המסורה. זה כל אדם באופן פרטי. אז אני באופן פרטי מחליט לקבל, אני הכי גדול לקבל, כמובן, תפיסתו בחלק נובעת מזה שהוא נמצא במקום מה שהוא רואה מול עיניו זה יש מקומות שכן, יש מקומות שלא זה כמו להגיד שיש מקומות שפידים בג'לטין, יש מקומות שלא פידים בג'לטין יש מקומות שתקנו לא לאכול קטניות יש עדות שתקנו כן לאכול קטניות או שלא תקנו לא לאכול, נאמר זה ככה או ממילא אז הוא גם מבין את גרשו ומתחיל אותו דבר זה מנהג, ואז כל דיני מנהגות, ושזה נכנס מגמר בחולין לגבי ומנהגי שחיטה שונים וכולי. וזה כמו שהרן פה מעלה. והי, אינו דבריך, והם עושים דברי תאימה. אם העדיד את במגוש שנהגו אינה עניין נדון שבנהו כלל, ואתה מרי במנהג שנהגו אנשים מעצמם, ואותם נגיד נקראו הדרך זה, ואז בעצם מה שהוא אומר פרוס מינוס, שזה לא תקנות שתקנו בית דין, אלא זה מנהגים שנוגעים מלמטה, כמו הדוגמאות, כמו הדוגמאות הללו, בכי אגב, מי שיצא משם, אין דתו לחזור, אין דין הלכוי מקום שיצא משם, אבל בית דין הגדול, שהחרים דבר אחד לכל שגלילותיו, עליהם והזרם קיבלו עליהם, איני רואה מתוך אותה משנה, וקולך השחרר מבני בני מאותם שחרר מאחר עליו, שנאמר מפני שצא במקומו, אם סולק החרר מעליו, כפי שחרר מזה למקום גורם, אלא ככפת דגב הרמי. מה שבעצם אומר, זה לא מנהג. מנהג זה תלוי מקום, זה תלוי עדה, זה תלוי... זה תלוי הקהילה שאתה שייך לה, או בבית אחרת, כוח המנהג בא מן העם. בא מלמטה מן העם, אין שלא נסביר כרגע מנהגות, אז לכן, תראה איפה אתה נמצא. לומר, זאת אומרת, זאת תקנה שתקנו אותו בשונו, בידין הגדול שכים דבר אחד לקודשי גדילותיו עליהם ועל זרם, ונכנסת תקנה מהסוג שחזר מתקנים. ממילא זה לא נוגע למנהגים, לא נוגע לאדמה וחולין שגבי איך העם נוהג בפסיקה. עכשיו נדלג פה עד הסוף. פה בבטף הזה, בקטע השמאלי התחתון, וכתבת עוד כמה שעוד קודם עוד לפני כן, אבל חלק עם זה שבנו גר שאני רואה בו שום הוכרה של תורים מקום כלל, עכשיו בתחילת הקטע השמאלי התחתון, וכתבת עוד שהפי שבנו גר שבפירוש שמים הדברים שאינו צריך היתר, שלא נשבע ממש שמה אני מקבל לחלק עם פלוני שלא עושה אישה אחרת, שמשהו בעצם מניח פה שוב פעם זאת קבלה אישית, ואז אדם הזה את מדינת אבי דרי, כי מה אם אדם קיבל חרם ולא, והוא לא מעז בפה שלו, הם צריכים להתיר, בעצם הוא עובר פה עכשיו לתוך עולם החרמות והנדרים, את כל נדרי ויסורי וחרמי וקונמי, וזה נוגע ל... זה נוגע את הסוגיות במסכת מועד קטן ובמסכת נדרים, ובעצם מכניס לנו פה לעולם ההפלה האישית. כנגד זה, כנגד זה מגיב הר"ן, עכשיו אני אמשיך עכשיו בקטע הבא בצד השני. כתבת עוד, לפי שמה שכם יש לו דין שבועה, יעשה עצמה לחפץ, אפילו אחי לא אמר כלום, כן, יש בה כמה תפיס. קיצור, אותו אחד נמשיך לדון בזה מצד דיני הפלאה למיניהם. אלו דבריך. והוספת בהם תימה על תימה, זה מצד שמאל למעלה. והוספת בהם תימה על תימה. זה מה היה מתפיס וכאן. גרשום זל לא על אדם אחד לבד גזר, אלא כל הכופים אליו, וכולי וכולי. מה שבעצם אומר כל הזמן, שזה תקנה שבית דין ותו בית דין, ומחייך. עכשיו כמובן זה חידוש לא קטן, שבימי הביניים ולא רק בסנהדרין ניתן לעשות את זה. בעצם הוא אומר, זה מתפרשת בית הדין הגדול, ויכולת חזר, או חכמי המסורה לצורך העניין, לתקן תקנות בעלות משקל. אוקיי, okay, עכשיו כן, עכשיו אני קורא פה משפט אחרון. אלא שאני מפקפק בזה, כי שם אחר עם זה לא תקן נשים לבד נעשה, אלא אף תקנת האנשים, וכל כי אגב נחר בית הדי הגדול כעובר לגר של זה, אי אפשר להתירו. טוב, עכשיו, כמובן, זה מחזיר אותנו פה למשקות יעקב מצד אחד, ככל שמדובר בתקנה אבסולוטית, מצד אחד זה מגבה ומתומך במדותו של הראש. שדובר פה באמת, בדבר כזה צריכים בתקנה של בית דין, ושתהיה כל המערך. הרשב"א שכל הזמן אומר שזה לעזור למסכן, אז הרשב"א כל הזמן אומר זה לא תקנה מוחלטת, לא כל מגרשים, לא כל נשים, לא כל מקרים, וזה דומה למה שהר"ן אומר שם, שמת האדם הזה קיבל את זה, החברה הזאת קיבלה, זה כן קיבל, לא קיבל, אפשר לעשות את הנדרים, אפשר ללכת למקום שנהגו, למקום שלא נהגו. לעומת זאת, תפיסתו של הר"ן עצמו, שמדובר בתקנת בית הדין הגדול ותפיסת הראש, שדבר כמו בתקנה, שבעצם מקדם לך של גירושין, עולים מקנה אחד. זה מצד אחד טוב ונכון וכולי. מאידך, הם מעלים יתר חריפות, שוב פעם את בעייתו של משפט יעקב. איך אפשר לבוא ולעשות תקנות כאלו לדורי דורות, איך בית הדין בכלל יש סמכות לתקן תקנה כזאת. הרן פה, תוך כדי דבריו, עכשיו הראש עצמו בתשובה נוספת, הראש מדבר שם על תקנת הגאונים לגבי מורדת, שהיא שייך לנסך לכתובות הסמך ג' ולא אלינו, אבל תוך כדי דיונו על תקנת מורדת, שהייתה תקנה מרכזית ומשמעותית בשעתו, אז הוא אומר כך, דוגמה לדבר, חכם אחד בארצנו, ויש לנו גרשון, כי כן תקנות טובות בני הגירושים, גם בני הגאונים ז"ל, תקנותיו וגזרותיו קבועות ושפועות, כאילו נדעו מסיני, בשביל שקיבלו עליהם ומסרום לדור דור. אז בעצם, הוא אומר זה פה מפורש, שבנוגע שם תקנותיו קבועות וגזרותיו קבועות ותקועות, כאילו ניתנו מסיני. כל מה שחסר פה, זה רק עושים את ההפניה לרמב"ם בכל מאמרים, פרק א' והלכה א', עם כל התור של הרמב"ם, איך שמנהגות ותקנות נכנסות תחת לא תעשו. וזה בעצם הראש פה כמובן לשיטתו, שבנוגע שם בא ותיקן תקנות קבועות, גזרות, ואז כאמור אומרת, הראש מפתח במערכת עקבית ושיטתית, זה לא מדין מנהג, וזה לא מדין, אחמד, זה מה שיעזור למד לחלשים, זה בעצם באו ושינו פה את כל, את כל המערך של גירושין בזמננו. עכשיו, אם אני אסכם את הנקודה שאנחנו עומדים בה, מצד אחד יש לנו פה שתי דעות מאוד ברורות ביחס לתקנה, שניתן להוסיף דואנסים, זאת אומרת, הרשב"א מדבר פה לעזור לאישה, יש ראשונים שמתבטאים לא לעזור לאישה, אלא לעזור לחברה. שבמידה ואדם יוכל לעבוד נשים, זה יעשה בעיה של פריצות, במידה ואדם יכול לגרש בעל כוחה, שוב פעם זה יעשה בעיה של פריצות. אז ניתן בעצם להפנות את זה להפיק חברתי ולא להפיק אישי. יש דעות כאלה, בעיניי יותר סביר להפנות את זה להפיק האישי, כמו שהשבא אומר, ולכן נשאר בזה. ויש עמדה אחת כאמור, שזה בא לעזור לפתור את זה בעיה חברתית. או בעיה יותר נכון אישית, של החלש, המסכן. הר"ן שם, אותה תשובה, מיטיב גם, מיטיב לתאר את זה. בסוף התשובה, למרות שהוא חושב שזאת דקה קבועה, הוא כותב כך, אלא שאני אפקפק בזה, כי שם החרם זה לא... כמה שעוד קודם, בערך בתמודה השמאלית בהם, קצת ניקח את האמצע. ולא עוד... לפיכך אני רואה יותר לחרם זה של מידת האישה. מידת האישה יש לו דון, ואפשר מידת האישה יש לו יותר, ולא עוד, אלא שיש לו דון, שאפילו יותר אני צריך, שכיוון שחרם זה תקנת האישה נעשה, והיא אומרת, אם יש לך חכמים, כי גם זו שומעים לה, ולא צריך יותר, אלא שאני מפקפק בזה, כי שם החיים זה לא תקן אנשים לבד, אף תקן אנשים, כי יש כאן חיסון מלבד לתוך ביתם, כמו שאגב, נחיה בית הגדול, כי הרבה מגיע של משל עתירו. אז הוא מתלבט פה. אם זה טובת האישה, או טובת מוסד הנישואי. וזה בעצם שתי התפיסות. האם זה לעזור לאישה שהיא מעמדת נחותה, או שבעצם להגדיר מחדש את כל מה שקורה בתוך ה... זאת אומרת היחסים שביניהם. אז זה בעצם עכשיו ראינו שיש פה דיון אחד לגבי היקף התקנה הזאת. דהיינו, היינו כל מצווה, במקום יוצא משום שמה, במקום אישה מרת שבגדה בבעלה וכדומה, או שזה אך ורמת, או שזה, אם זה אבסולוטי, או כמו שהשבעה מעושים יוצאי דופן. האם זה נוהג עד סוף 1050, או נוהג לעולם. האם דרך הקבלה היא דרך קבלה אישית, אספת דין מנהג, דיני נדר והפלאה, או שתקנות קבועות שגזרו מלמעלה וכו'. עכשיו, צריך לחזור ולנסות להידרש לשעת המשכנות יעקב, ובזה מעט גם לבדוק את משמעות התקנה הזאת ו... לגבי המסכת בכלליותה. המשות יעקב מעלה בעיה כמור כאובה. ברטוסיף, אם נצא כזה ברטוסיף, אם נצא נקרא אילו המצוות שאני לא רשאי לחדש דבר, אם נצא למה לא שלא רשאי לחדש, לא רשאי לשנות. כמו שמתקלתי קודם, הוא בעצם בא ניסיון לשנות את כל משמעות הגירושים. זאת אומרת, כל מסכת גיטין, כשמוכרת לנו, משתנה פה שינוי רדיקלי. ופתחתי בכוונה בתביעה שבעל כורחה, זה סימן הכר מובהק בגמרא, לתחום הגירושים, שמבדיל אותו ממתנה, מדי ממונות, מבדיל אותו מקידושים. כל הזמן משתמשים במצוות, לא סתיקון, אני אזכיר את זה עכשיו, תוסדרים דף עין חט, שנתינה בגט, שונה מנתינה בדי ממונות, בקניין, למה? כי גט ועשה נתינה לעומת מתנה, והראיה בעל כוחה, הטובה הקצות בסימן רי, סימן קטן ה', גם כן, גט ועשה נתינה ולא קניין, הראיה בעל כוחה, וכו'. אז לכן, יש פה באמת בעיה אמיתית, איך אפשר לשנות. בתשובתו של משמעות יעקב עצמו, כי הרי, כפי שמעתי קודם, הרעיון של 1050 לא מוקבל לרוב פוסקים, הוא מנסה להסיט את זה לכיוון של גזירות. לפי הנמד, זה לא פוסקים, שלא חשוב לשמוע זו. זאת אומרת, אני מבין, סייגתי כן את הקנה הזאת, יש, נמצוא בזה קצת טעם. נגיד, הוא מפחד שם מריבוי נשים, אז יוולד מציאות של זנות בהתר. שאתה מקדש אישה, דיזני מה, ואחר כך יש את הבעל כוחה, והוא לא צריך לפחד. אם אדם נשוי, ילך לי אחרת, כמו שבא מתאר לי ללמוד אפשר לזיין, יש מציאות כזאת, אדם ילך לי אחרת, מוצא שם אישה תנויה, נקדש אותה, ואין לו בעיה. אז מה אם הוא נשוי? הרי מותר לקדם יותר מאישה אחת, ובלילה הוא בא לה, ובוקר הוא גרש אותה. אז אם אפשר לגרש בעל כוחה, ואפשר ריבוי נשים, אז בעצם אפשר למסד את הזנות בצורה שנבע בשביל התורה. זה לדעתו הסייג שעושים פה. אפשרי, אבל כמובן נדממת, לא זה מוקד תקנתו של מנוגר שם, לא בראש, לא ברשבה, אז לכם, אני רוצה להציע את ההצעה הבאה. וזה מחזיר אותנו, מה שדיברנו דחפה לב, בשיעור כלי השליחות קבלה. השאלה בעצם, האם בגיטין קיים מסלול כפול, או שאף רק מודל אחד. אותו בעיה שהבאה היא בדף חפה לב, בעצם מתלבט בה. אמא באי מך דחצה מך התרבה אם היא ידעה מה ידע דידי במידתה במלכוחה אף חצרה דידי במידתה במלכוחה מה תלושים באה שאיבה שליחות לקבלה דמידתה איתה בעל כוחה לאתה וגם בשליח לקבלה והבאי יעתו שליחות מידע איתה באה אוקיי וכו'. יוצא שם לפחות גם שאיבה באה שדיברנו על זה לפני כמה שבועות ו... אז הבאת לכם את זה בשמו של שכתו בספרו, שמפתח את זה בהרחבה. באמת ישראלי אחר כך שגם בחישי הגרח של רב חיים זה גם כן נמצא בקיצור. שלפי דעות מסוימות, קיים, לפי המשיב בוודאי, ואולי גם לפי הבית, בעצם מסלול כפול בגירושי. קרא זה פה מתוך דבר של רב חיים. הנה נראה איזה דף חפה בגרח על השס. הנה נראה דשן לגירושין לגרושות לגר. יש דין גירושין לנתינה, ומה ידע תגיד לידן והגירושין, ואין צריך דעתה כלל גרושות לגירושין, אפילו הכוח מהני, כיוון יש כאן נתינה בידה ממש, ועוד דין לגרושות יש לידי זכייה, הידי קניינים, במדי עשה קניין והגר עשה גירושין, כמו מצין, בעצם יש מסלול כפול, אחד נתינה, אחד קניין, אז התוסדרית והקצות מדברים על נתינה, אבל אפשר גם במסלול של קניין, זה התוסד הפחפה לפה מודבט, שאפשר לקנות גט במשיכה, זה רשי דף עין זין וקניין אגב לדעתו. כבוד מפריש את הדרש וזורק, תפיין זין דמויל עגב בגט, ואני מוסיף, התוס דחפפר ומודבט, הבית הבולט, שגם משיכה מועילה, וגמרה נוספת קריטית, מה בגבעמות, קוף יתחת המודבט, שיש זכים בגט. בכל זה רואים שיש מסלול של קניין רצוני, מסלול של קניין בעל כוחו. ככה עבור, אני מדבר שם בכמו מלט, זו שעה קריטית של הסוגיה דף חף א', האם יכן בא לספר לנו שיש מסלול כפול בגט, או לא. שנית, גם בלי דף חף א', כל שאלת הקניין בגט, זו שאלה שעסקנו בה לאורך המסכת. דהיינו, האם צריך מעשה נתינה וקניין לא מועיל, או שצריך קניין ומעשה נתינה לא מועיל, או שצריך, או שיש או זה או זה, וכמו זה חוזר לאותם מקורות, דף עין זין, דף עין חט, תוספות דף חפה לחמוד בית, וכל הסוגיות לגבי איסורי הנאה, וכל הסוגיות חף חפה לפעין זין עין חט, שעוסקות בקניינים ונתינה בגט, זו בעצם שעת השאלות שם, האם בסופו של דבר אנחנו מזהים מסלול כפול, או מזהים מסלול בודד. אם אנחנו מזהים מסלול כפול, אז כמו שהוא אומר, יש מסלול אחד שהוא רצוני, מסלול שני שהוא לא רצוני. עכשיו, עד כאן לא ברמה פשוט הטכנית. דהיינו, המסלול הרצוני הוא קיים, יש גם מסלול לא רצוני. במידה וזה כך, אם מקבלים את זה, וכמו הלכה המשמעותית, זה מדין זכייה. אם רובן עושה זכי בששימון, וזה פשט גם ביבמות, שכנית אפשר לעשות את זה, אם אתה משוכנע שזה זכות, ובעצם יוצא שאני לא צריך בגד דעתה ורצונה. או, עשרה, אני לא צריך, עשרה, אני צריך דעתה, אני לא צריך מעשה לתחינה אישי. כי אם רובן עושה זכייה, אז אין שם בכלל מורבות של האישה. אדם זוכה גד לאישה במקום יבם, האישה בכלל בתמונה, אין פה נתינה לאליה אישי, אין פה מורבות אישית שלה, וכן זה מועיל, אז כנראה שיש אפשרות לעשות קניין או לפעול בשמה, למרות שהאדם איננו, ותאחרת מסלול של קניין ודעת, ולא מסלול של נתינה אישית בעל כוחה. אם אכן זה כן, אז פה בעצם, מה שהראש עושה, משהו הרבה פחות רדיקלי כבר. מה בעצם הראש עושה? בעצם מה הוא אומר, הוא לא אומר, אני אמציא מחדש, אני אקדים מחדש מה זה גט. הבבלי אומר שגט זה ככה, ואני אומר גרשם אומר שזה אחרת. אלא הוא בעצם אומר כך, הסוגיות נותנות לנו שני מסלולים, שני תבניות, שני מודלים של גירושים. אני עכשיו אתקן, נשתמש באלף ולא בבית. הוא לא יבוא ויאמר, התורה אמרה שהבעל מעמד אלף והאישה היא מעמד בית, ואני אגדיר עכשיו את כל התחסים בצורה שונה. אלא התורה אמרה, אפשר לגשת לפי תבנית אלף, אפשר לפי תבנית בית. אז הראש מניח שבן גרשם יכול לתקן, שניקה נבחר במודל תורני אלף, לא במודל תורני בית. מאין זה קיים, אם תרצו לסבר את האוזן, או ייתכן שקיים, אם כי בלי תקנה פורמלית, בקידושין. בקידושין אפשר לדבר כך שיש בעצם, גם שמה, אפשר לדבר קידושין קנייניים, אפשר לדבר קידושין יותר אישיים. עכשיו, בפועל, וכרגע אני לא רוצה להתחיל כנס פה להדגים שני הדינים, רק עם מטרה גם לציין תוסק בדף זין, שהדין שדס לכולם כהקדש, תלוי באיזה משפט הוא מקדש אותה. אבל קיבלנו קידושין, עסקנו בזה בהרחבה, שגם שם ניתן למצוא שני מסלולי קידושין שקיימים. עכשיו, בימינו, במידה הבאה, אפשר לומר שבחרנו את המסלול אחד ולא את השני. ויש מסלול קנייני, יש מסלול אישי רומנטי יותר. בחרנו את המסלול היותר אישי, ולא את המסלול הקנייני. אז פה זה בתקנה, ופה הנפקמינות הן הרבה יותר קטנות, מבחינת הנפקמינות. אחת התפיסה המחשבתית אישית, זה אותם פערים בדיוק. מצד הנפקמינות הן קטנות יותר. אבל זאת התורה הציבה לי שם מודלים. אני יכול לקדש בטבעת, כי זה בחפץ שמביע איזה מסר, אני יכול לקדש בפרוטה. או באמת, פה אני עושה את זה קניין, אני אפילו לעשות קודם כל פרוט וניה, אני יכול לעשות את זה, אני אתן חפץ כמו מתנה, חפץ שמבטא כלום הדעת וכו'. אז מעין זה, כמו שאתה יכול לבחור שם איזה משתי המודלים אתה רוצה, כמה גירושים מהראש. התורה הציבה שני מודלים. עכשיו, יכולת אם תבחר אתה, או בזמן הגמרא, אז תבחר איזה משני מודלים יעבדו. אבל תשמע, אני בוחר. אני בוחר שאנחנו לוקחים את המודל שאיננו כפייתי, אלא מודל של שוויוני. אבל המודל השוויוני הזה קיים בסוגיות. אבל בסוגיות זה או זה או זה. אז הוא במה, אני גוזר, אני משווה את כוח יש לאישה, דהיינו, אני לא ממציא מודל חדש, אלא אני פשוט מכריע להשתמש במודל הזה ולשני. אז כמו שתקנו לא להשתמש בקידושי ביאה, מסיבות אחרות, אז תקנו לא להשתמש בגירושים ועל כוחו. אבל זה בגלל שיש אלטרנטיבה, כמו שיש קידושי כסף, אלטרנטיבה קידושי ביאה, יש אלטרנטיבה גירושי דעתה וגירושי כפייה. זאת אומרת, נדמה לי הפתרון, הבעיה שהמשקות יעקב מעלה, באמת, לא באים להוסיף על התורה, באים לחווה לאיזה מהמודלים התורניים התורה מאפשרת לנו, התורה מציעה לנו. אלא שכאן מרת, צריך לומר עוד כמה מילים לגבי הנקודה הזאת עצמה. אנחנו מדבר על גירושין, המודלים שונים כאן. אני מדבר כרגע איך הגירושין מתבצעים. לא מיין שורים כוחם, שזה קצת שונה. אנחנו נדבר על מודל שיתופי שוויוני, אתה מדבר כמו על מודל קנייני. בעצם, הוא אומר ככה, אפשר לדבר בעצם על שלושה מודל, וכאן הנקודה החשובה. כשדיברנו בדחף א', לאורך שיעורים נוספים, בעצם הצגנו מודל קנייני, צריך דעתה, האישה נקנה בשלושה דרכים, וקורת עצמה משתי דרכים. אז צריך את דעתה בשביל קניין. כמו שצריך את דעתה להתקדש, או להיכנות, אז ככה צריך גם את דעתה בשביל לקנות חזרה. אז זה המודל הקנייני שדורש דעת, ויש לומר זאת את המודל, מה שבשביל היומי שהתיארתי כל הזמן, שבעצם מערכת יחסים מתקלקלת, תהיינו, נתן, יש קטטם, אם הנישואים נוצרים על ידי קירוב הדעת, שזה חופה, זאת אומרת, הם חיים ביחד, ויש קירבה שביניהם שהיא אישות, והדבר הזה מתפורר על ידי כתיבת הגט ונתינתו. למשל, מה דף י"ח? כיוון שנתן עיניו לגרשה, שום נבע לכם פירות. מה זה אומר? שכתיבת הגט הורסת את הקיוב הדעת, את השותפות האישית שביניהם. שתות הרשבה בעברת הקוף מבב בעקבות הגמר בדף י"ח, שאם מתה אשתו מתוך קטטה, הוא מתאבל עליה ולא יורש אותה. אז הקטטה עצמה, זאת הורסת, פורמת את מערכת היחסים שביניהם. המערכת של אהבה ואחווה ושלום ורעות. עכשיו, אז יש לי כמו מודל קנייני שדורש קונה ומקנה, ויש מודל אישי בשביל הגמרא בקידוש של נבבית. אז יש אישה נקנה ויש איש מקדש, יש קניין ויש מקדש, כוונה מיועד, זאת אומרת שהם קשורים אחד בשני. איך קוראים זה עד עכשיו כל הזמן או בגמרות? אז הרעיון של גירושין, על ידי זה שאתה אומר שיחסי הקרבה מתפוגגים וכמו מתפוצצים, זה בעצם חד סטרי. די שהבעל יאמר לה, אני לא אוהב אותך יותר, נתן עיניו לגרשה, או שיש קטטה, מעצם כתיבת הגט, היא בעצמה מפרידה ביניהם. אומר, אני אומר, הרעיון של גט כמסר אישי, איננו זקוק להסכמתם של שניהם. אלא כן, כנס ראשי, ברגע שהבעל אומר, אני כבר רחוק, אני רחוק ממך, אז ממילא הגירושים מתבצעים. וכל אותם עיקרות שאומרים, מעשה נתינה, וזה זה בעצם, אם צריך לחפש מקור אחד בולט, התוספתא דף ע"ח. שמה הוא אומר? שבגט אני לא צריך קניין, מה שצריך בגט זה נתינה. פירושו של דבר, אני צריך להעביר מסר. לתת טקסט. וזה קשור כל הרעיון של כתיבת הבעל והנשמה האישי וכולי. כל זה, בכל אורך הסוגיות, מוצג הולך יד ביד עם הבעל כוחה. זה מה שהריד אומר שם. לא, זה הקניין, זה מדעתה. והיות שזה מסר אישי, היות שזה גירושין אישיים, אז הבעל יכול לעשות זה הדעת עצמו. זה, ואז בעצם זה כך. גירושין אישיים בעל כוחה. לעומת קניין, זה צריך דעתה. אבל זה פרדוקס. שמגר שבעצם תיקן, שנברח מהמודל האישי של הגירושין, ונעבור למודל הקנייני. ואז, שהדבר הזה אפשרי, אם הראש צודק, אם הראש, או הניתוח שלנו של הראש צודק, ואם אנחנו צודקים, בדיוק שאמרנו לאורך כל השנה, אז יהיו נפקיות משמעותיות. אז בזמן הזה, מה שאי אפשר לגרש בקוף אמר, זה באמת אי אפשר באמת. אי אפשר יהיה לגרש בכל מיני דברים שקשורים בעל כוחה. אלא אי אפשר לגרש אך ורק באותם מרכיבים שהם קנייניים. אז זו עוד אופציה אחת והיא קיימת. דהיינו, נבוא ולטעון שגירושים בזמן הזה הם קנייניים בגלל, או בפרט אנחנו, כן, בגלל שהמודל האישי בודיע בעל כוחה, הוא מתבטא דרך הבעל כוחה. המודל שבעל כוחה, שהוא אישי, משכנו אותו, ונשאר עם המודל הקנייני, שכמו שישה נקנה, כך היא קונה את עצמה. לחילופין, וזה יותר נראה לי, מה שבנוגע שם תיקן, ופה זה כבר קצת שינוי, הוא בעצם מכיר בזה שקיימים שני מסלולים בגירושים. המסלול האישי והמסלול הקנייני. אלא שמסלול האישי הוא שינה. המסלול האישי שונה במקום זה חד צדדי, הופך להיות דו צדדי. אז זה לא ניסיון להגדיר מחדש כל מודל הגירושי. יש מודל של גירושי, שמודל קניין, והוא נשאר כמו שהיה, הוא תמיד דרש את רצונה, והוא מתבטא כמו בזכייה, מתבטא אולי בשליחות, מתבטא כמשיכה של בתוספות, אבל יש מודל, באמת מסלול שני של גירושי. וזה המסלול האישי. אלא שבגמרה המסלול האישי הזה די שאחד, די שהבעל ינסה לפורר אותו. אבל זה בא, רבנו גרשום אמר, שצריך להיות, הגירושין האישי, דהיינו הקטטה, צריכה להיות מוסכמת לשני הצדדים. זאת אומרת, שלא ניתן לגרש על סמך, את המודל האישי, על סמך המלך הצדדי. ופה הכניסו, אם המודל הוא שיתופי, המודל האישי הפך להיות ממודל אישי ממש, ממודל בעצם אישי שיתופי. ואז האיש לא יכול לגרש, לא הסכמתה, או במילים אחרות, זה בעצם מזכיר את הירושלמי. הירושלמי זה כשמדבר על גוי, או קודם מתן תורה, לאחר מכן ברמב״ם, אז איך מתגרשים? בהסכמה הדדית. מהיות ששם כל המערכת של ההלכתית איננה קיימת, אז הוא שם אומר, זה גוי מחר משניים, או שבכלל לא מתגרשים, או שמתגרשים בהסכמה הדדית. זאת אומרת, הוא רצה, הוא והיא, ובאמת, הם לא מסתדרים, אז הם פשוט, או הוא מגרש לאותה, או היא מגרש לאותו. אז ירושלמי מציג שם מודל, שלא צריך הסכמה, אלא די שאחד משני הצדדים יפטר. זאת אומרת, המודל האישי של ירושלמי פשוט, או הוא זורג אותה, או היא זורגת אותו. כשבנגשם בא, והציג המודל האישי, בעצם בא עם דרישה לשוויוניות ושותפות. ואז, צריך, ניתן לגרש אך ורק מרצונה, ולא ניתן גם להוסיף עוד אישה, כי המודל הזוגיות הופך את מודל שותפי של שותפות. ואז, לפרק את השותפות, צריך את הסכמה על שני הצדדים. אבל התבנית קיימת. אלא שהיא קיימת ב... היא קיימת בהגמרה לא כשותפות, אלא כמערכת יחסים לאו דווקא בשותפות. אבל גרשום, כמו ישבה איש לאישה, והפך את המערכת האישית, מערכת של שותפות אישית. לא סתם מערכת אישית. טוב, זאת אומרת, לא צריך, את כמו הצעה קודמת, היא מסתדרת יותר עם... כי מה שקדחי נאמר חיים קודם, דהיינו שקניין צריך דעת, ו... הלא קניין, את הגירושין, הלא קניינים, הם דווקא הם לא צריכים, דווקא הם לא צריכים את ההסכמה, גם זה כאמור אפשרי, אבל הם מעדיף את ה... כאמור את ה... את השני. וכל זה מסגרת הראש. שלא מסגרת הראש, במסגרת הרשב"א, אז כמובן, זה כל הסיפור הזה לא מתחיל. המודלים של אותם מודלים, סך הכל מטילים מגבלות, לא בכל מקרה, על השימוש ב... על השימוש בדברים הללו. טוב, זה כמובן את יקרה הדברים פה. יש כמובן באחרונים, מי שרוצה רוצה עוד דיונים את מסכמים, יש סיכום בפתחי תשובה, יש סיכום פחות או יותר של רוב הדברים. יש מצגת תלמודית אריכות גדולה עם סיכום בחומר, יש בשדה חמד סיכום פחות מסודם, אבל בית התוסס גם כן לגבי השאלות הללו, פחות או יותר, פחות או יותר מעט הסיפור הזה, זה אלו כאלה דברים, והם כבר כמעט כולם עולים בראשונים. הלכה למעשה, זה כמובן, המחאה בפוסק, שזה לא נוהג בכל מקום בכל זמן, אבל כמובן אין צריך לומר שבפועל מימינו זה הדבר הזה פחות או יותר להתבסס, ובחומר שלו בתחי תשובה עדיין, יש מקומות, יש מקומות, בימינו את הסיפור הזה פחות או יותר מאת, נדמה שיש גם תקנה של הרבנות הראשית, מתחילת קום המדינה שגם קיבע את זה בתקנת הרבנות הראשית, אם אני לא טועה. ובחום אומרת, ועיקר, נקרא זה הדינים הפוסקים כרגע, אשר של הרשב"א, מקום מצווה, במקום שטות ו... מצד אחד, ומצד שני, מה בדיוק טיב החרם הזה? כמו, אם זה קבלה אישית, מנהג, או איזו תקנה. וזה בעצם נוגע בשאלות ש... שטיפלנו בהן. תראה, כי אני רוצה מה שתי מילים, אולי זה להקדים את המוחה, אבל אם מה זה במחזה של הזמן, עוד פעם לא יקרה שום דבר... הסיפור הזה של חנון גרשום הוא קריטי בימינו שתי התפיסות, גם של הראש, גם של הרשב"א. לא של הראש, בגלל שכמובן, אני באמת מאמין שהראש מדבר כך ששני מסלולים, שני מודלים, ובעצם בחן אחד על חשבון השני. זה מרשותי ביותר בגלל איזה תפיסת נישואין אנחנו רוצים, איזה תפיסת זוגיות אנחנו רוצים, איזה תפיסה אדם רוצה, איך אתה מגרש משליך לא רק על גירושים, זה משליך על המחלב אתה שומע הן, זה משליך על נישואים, זה משליך לא רק על הקידושים בחתונה, זה משליך על כל החיים שלך אחר כך. אם אדם מאמץ עצמו מודל שישבה את האישה לאיש ואת האיש לאישה, אזי הוא מתנהל בנישואים שלו, הוא מתנהל בזוגיות שלו, הוא מתנהל בכל מוע קיומי בצורה מסוימת. אם אדם מרגיש שכל הכוח אצלו ושמעת אי שוויונית, אז זה כמובן משליך לא רק מה הוא חושב כשהוא עומד תחת החופה עם הצלם, זה משליך על כל התנהלותו וכל מערכת היחסים שלו עומד לאורך, או זה עלול להשליך למה זה ככה, והמסר הזה שאנחנו מחפשים זוגיות שבה את האישה והאיש בגדול שווי, אני לא רוצה להיכנס כרגע לדקויות, אבל באמת ב... שמת, נאמר זאת ככה, בתפיסה הבסיסית היא שכל אחד הוא אדם בזכות עצמו, אומרת, שיש בו כוחות, וכוחות פועלים במשותף, אומרת, ולא ש... ולא ש... לא שאישה מחפשת כל סיפוקה אך ורק בתור קניין הבן, כסדר, כשעות, כחמור וכדומה. המעבר הזה לתפיסה זוגית שבה... ישבה ביניהם, לעשות את האישה לאיש ואיש אישה, הוא מעבר קריטי וחשוב ביותר מבחינת חיים האישיים של האדם, את חייו הקיומיים ותפיסתו כמות את הזוגיות שלו, ובזאת השם שכל אחד מרת יבוא בשעתו, מרת יגיע מרת ויזכה להתחתן, התפיסה הזאת שבו הוא לא במוקד, הוא לא המלך, אלא מדבר בשותפות עמוקה ומשמעותית, היא קריטית. אלא מה, שבזה אני יודע שהוא אומר דברים שנדמה לי פחות מוכרים ומובנים, אני מקווה, אבל גם עמדת הרשב"א היא עמדה קריטית. שבימינו, בצד השני של המדע בעיקר, בזמן הראשונים, הרשב"א מתמודד עם מצב שבו אישה רוצה להישאר נשואה, וגם לך כלכלית, היא בעצם תהיה בצרות צורות, אם אין לה, האמת, אם אין לה בעל שיתמוך בה, אז החשש הקדוש יזרוק אותה לכלבים וישאירו אותה חסרה ברוב ובחוסר כל. מתויה עם ילדים, בלי פרנסה וכו'. לפי הרשב"א, מה שהגר שם נכנס לפרצה, זה לעזור למסכנות ועלובות, על מנת לשפר את מעמדן, כנגד הכוח העודף שהמערכת העניקה לגבר. בימינו יש הרבה פעמים מצב הפוך, שבעצם הכוח העודף שיש לגבר מתבטא לא בגט בכפייה, אם כי אני לא אגיד שזה אף אחד לא קורה בימינו, זה בעיקר מתבטא בהפוך, במקום של סרבנות. כשבו אדם, בגלל שהלכה יצאה אסימטריה, אז כמו לפי הראש, מנוגר שמנסה להחזיר את האסימטריה הזאת הקנה. אבל לפי הרשב"א, ובסופו של דבר, בדאורייתא יש אסימטריה מאוד חריפה בין הגבר לאישה, והדבר הזה מנוצר לצערנו יום יום שעה שעה, בצורה מרת שהופכת את ההלכה קדום לחפור בה. משתמשים בזה בסכסוכי גירושין מרת כמנוף לכל מיני מרת לחצים, מרת שלא צריך כרגע לפרט, כמנוף להפעלת לחצים, ובעצם האישה נמצאת במצב קשה ביותר. אני לא כרגע כאשר, אני לא מדבר כרגע על החריגים הבודדים שזה מוצדק. בשביל זה יש בתי דין שקרובים, כמו שהראש אומר, יש איזה דו סטריות, בשביל זה קם בית דין שקובע, אומרת, אם זה איזה צד צודק, איזה צד לא צודק. אבל פעם אחר פעם אחר פעם בית הדין קובע שהבעל מחייב את גט, ומשים את זה כמציא של לחץ. זה אנטיתזה גמורה, ודאי לתקנה הזאת, שבו אתה לא רוצה שהצד החזק ינצל ויתעלם בצד החלש, רק בגלל שהאחד ניקר לו יתרון. היתרון הזה משקף כל מיני ערכים וכל מיני תפיסות של נישואין, היא לא נועדה לפגוע בחלשים ולפגוע באדם ברמה הבין אישי. היא נועדה לבטא מרת מטאפיזיקות אחרות. היא לא נועדה כמו לפגיעה באנשים, העובדה שזה קורה כמו מעשים בכל יום, זה חילול השם אין כמותו, ולא חילול השם, זה גם פשוט פגיעה קשה ביותר מרת בנשים מסכנות, ואין שום מילה אחרת, אין שום דרך להביע את זה, והתפיסה מרת שזה לגיטימי לעשות את זה, חייבים לעקר אותה מן השורש. זאת אומרת, בית דין פוסק שלא צריך לתת, זה סיפור אחר, אז בית הדין פסק את זה. אבל במידה בית דין פסק שאדם חייב לתת גט, ניצול הכוח של החיים ניקה לו, היא מהווה מרת עבירה חמורה מעין כמותה. שבו אדם מהיגה מרן לחברו, שהוא מרת פוגע מרת, בדיוק כמו שהרשב"א מתאר, מרת שלא יתעלה במסכנות בעלובות, ושאיף זה גם בן אדם למקום. כי הוא גם הופך את התורה מרת, זה מחש עם שמיים, זה הופך את התורה מרת, שם תורה במקום בעייתי ביותר מבחינה מוסרית, והפתרון היחידי מרת כנגד זה, זה באמת להחדיר את זה מרת, לשיח הדתי, תורני מרת, בכל הרמות, עם כל האמצעים, שכמו שבנוגר שם תיקן אז, כמו שראש אומר, שבנוגר שם פעל כסנדים בשעתורת, צריך גם מרת היום נעקר ולשרש את זה. איך עושים את זה? זה כבר, זה כבר שאלה מורכבת יותר, ובלי נדר שקראת סוף הזמן, בסוף החזן נעסוק בזה ברמה מערכותית בישיבה, וגם עם אנשים שמתמצאים יותר בתחום ביומיום. אבל כאן אני רוצה לומר, העמדה של הרשב"א שצריך ללכות גיטין, להגן על החלש, פעם כי רוצים לכפות גירושין, ופעם כי מסרבים גירושין, העמדה הזאת, שזה מה שבנוגע שמלך ותיקן, זה חייב להיות מול עינינו יום יום שעה שעה, כי כמו זה אחת מבואות הדור, וצריך לעשות כל דבר בשביל לבטא לא רק את הקשרות שהאתרוגים בשל שהגיטים יהיו קשרים מבחינה טכנית, שגם זה חשוב, אלא גם שהגיטים יהיו קשרים מבחינה מוסרית. זה מה שאני מגיע שם הצעה, וזה גם חובה קדושה גם עלינו היום.